בוקר טוב. היום נעסוק בדף מספר 119 ו-120. לא נמצא את הנושא, היה גם יישוב ארץ ישראל באופן כללי, ומה קורה אם אדם בא באופן זמני לארץ ישראל, זה נעסוק יותר מאוחר. קודם כל נקרא פה פסקה מדברי הרב צבי יהודה. הפסקה הזאת נאמרה בעקבות ביטוי של ראש הממשלה של אז, או אולי היה שר הביטחון של רבין, שהוא מוכן לנסוע לגוש עציון עם פספורט. לא אכפת לו שזה יהיה נקודת גבול, כך שנוכל להגיע גם לגוש עציון, אבל... ואז כותב רב צבי יהודה דבר כזה, הוא פרסם את המאמר הזה ב... עיתון מעריב. מעט יותר מפורט, אני קורא מספר אחד, שורה שלישית. אם איזה שר שהוא התבטא ואמר שלא אכפת לו אם נצטרך להשיג אשרת מעבר למקומות שלנו מהגויים, כלפי זה אנו צריכים להודיע ולומר בפירוש, מה שלא אכפת לו אין זה חשוב, דברים בטלים ומבוטלים. לכלל ישראל זה אכפת, לריבונו של עולם זה אכפת, לכולנו, לכל מיליוני היהודים זה אכפת. לא חשוב מה שהוא אומר, כן אכפת לו או לא אכפת לו, חשוב מה, של, מה שלנו אכפת, ולכלל ישראל אכפת, ולהיסטוריה הישראלית אכפת. השומע ישמע והחדל יחדל ויחדל, עוד פעם אני אומר, יחדל. לכלל ישראל אין שום עניין ולא אכפתיות של מאן דהוא. יהיה שר או שלא יהיה שר, שיאמר שלא אכפת לו, איך יהיו סידורי הקרקעות, של קדושת ארץ אבותינו. הכל מתבסס כמובן על מצוות עשה של כיבוש ארץ ישראל, ושותפים לה גם הרמב״ם וגם הרמב״ן. לא מזמן ראיתי שהחזון איש כותב, בוודאי שהרמב״ם סובר כמו הרמב״ן, שזה מצוות עשה, לשבת בכל חצי חלקי ארץ ישראל, ולסגת אפילו ממילימטר בשטח ארץ ישראל. פעם שלוש, טוב שנשמעו דברים אלו, טוב שנאמר הביטוי הנחמד הזה במרכאות, נרגיש כולנו ונדע כולנו, מה זה לא אכפת ליהודי, איך יסודרו ענייני ארץ ישראל. יש אנשים שלא אכפת להם כל מיני דברים בעולם, לא אכפת להם שנרגו 6 מיליוני יהודים, לפני למשל ידידנו אבו מאזן שמקבל עכשיו כל מיני גופות, וכהנה וכהנה. צריך להריש על זה, לזעזע השמיים וארץ. אם האדם שר או מי שאינו שר, התופס איזה מקום בתוכנו, בארצנו, בענייננו הכלליים, תהיה מציאות של דברי שטויות כאלה. אין מילים אחרות לזה, לא אכפתיות הזאת. לי כן אכפת ולכולנו כן אכפת ולא אכפת, הדברים צריכים להיות ברורים ומפורטים. כמובן שהכל מתבסס, כמו שאמרתי, גם על איסורי תורה חמורים, לא תכונם, לא ישבו בארצך, וארץ לא תמכר לצמיתות, ומלתת איזשהו שטח כלשהו, למסור שטח כלשהו משטחי ארץ ישראל הגדולה לאנשים זרים. ואז יש כאן עוד דבר חשוב של רב אברום, של רב צבי יהודה, מספר 4. הממשלה הזאת אמנם יכולה לשלוח ולהכריח כמה מאחינו חיילינו העיקרים, שהם בוכים ומתמרמרים על כך, להתגבר עלינו ולהכניע אותנו, אבל את ליבנו ואת בריאות הכרתנו הישראלית לא תוכל לעקור על אף ועל חמת כל התאכזרותה הזאת עלינו, נגביר ונאדיר, נרבה ונעצם, נעצם. תוקפה של תודעתנו הישראלית הנאמנה ושל המשך פועלנו בתוכה, בכל שלמותה של ארצנו. אתם יודעים שרב צבי יהודה נפטר לפני שהתבצע בפועל הפינוי של ימית, אבל ההתארגנות לקראת הפינוי כבר הייתה כמה שנים לפני כן, ורב צבי יהודה בעצמו, בבית של רב צבי יהודה התחילו ההתארגנויות האלה להתבצר ולהשתדל למנוע את כל הדבר הזה, ובאמת הופיעו בימית באותה תקופה כ-3,500 אנשים, ביניהם הרבה מאוד בני נוער, וכשהיינו שמה וראינו שהדבר הולך ומתקדם וחס ושלום הוא הולך להיות פינוי, אז התכנסו הרבנים בבית של הרב ישראל אריאל, שהיה דרכה רבה של ימית, תיבנה ותיכונן, ומזכות דעת תורה מה מותר לעשות ומה אסור לעשות בפינוי. באופן מפתיע, כשישבנו שם בלילה בבית של הרב אריאל, פתאום הופיע רב אברום וישב איתנו כל הלילה, והביע את דעתו, ומשהו, כמובן, משהו העיר לנו, מחק דברים, הוסיף דברים. אנחנו קיבלנו את מה שהוא כתב, ואחר כך את הדברים התפרסמו באופן כללי. וחשוב מאוד לדעת מה שכתוב פה, שאנחנו מקווים שהקדוש ברוך הוא יעזור, שלא יהיה שום דבר, אבל אנחנו צריכים להיות מוכנים לכל תרחיש אפשרי. דעת תורה, אני קורא פה את ההמשך למטה. בכנס הרבנים הנמצאים בימית שהתקיים ביור ליום וו, ערב שבת הגדול, ט' ניסן תשמ"ב, בהשתתפות הרבנים שיש פה את הרשימה שלהם, בירושלים הרב נריה, אני קורא מספר 2, ניתוק חלק מארץ ישראל ומסירתו לידי זרים, זו עבירה חמורה ביותר, ועקירת יישובי יהודים גזירה נוראה היא ואין להשלים עמה. מה זה עבירה חמורה ביותר? כתוב שכולה מצוות יישוב ארץ ישראל כנגד כל המצוות שבתורה. כך גם אומר הרמב"ן בסוף מצוות עשה דלית שלו המפורסמת, אבל זה כתוב בחז"ל. ולכן זה מה שאומר כאן, זה מה שכתוב פה, זו עבירה חמורה ביותר, כאשר בידיים הולכים ומוסרים לגויים איזה משהו שכבשנו במצוות עשה גדולה לכבוש את שטח ארץ ישראל. ג. הנסיגה מחבל ימית והריסת יישוביו הפורחים עלולות לקרב את מלחמת הדמים שאויבינו מכינים ואף מכריזים עליהם ומסכנות חיי חיילי צה"ל. אני בא ולא ידע מה אני בא, אולי כן ידע מה אני בא. הפקודה להוציא את שטח ימית ממדינת ישראל ולעקור את יישובי החבל היא אפוא בלתי חוקית ובלתי מוסרית. הציבור היהודי הגר בימית, אני רוצה להסביר פה קודם משהו שאולי לא ידוע לכולם. כשמנחם בגין הבטיח לנשיא מצרים את כל שטח סיני כולל ימית, אז אנשים לא רצו לעזוב, זה הייתה באמת, כל ימית היא בכלל נוסדה באופן יזום על ידי הממשלה. במשך 10 שנים בשטח המדברי הזה נבנתה עיר נפלאה. זה היה משהו יוצא מן הכלל, אני לא יודע אם יש לו אח ורע. החוף היה הכי יפה והכי נקי בארץ ישראל. הכל תוכנן שם בצורה כזאת שיש חצרות, והמכוניות לא נכנסות לשם, והילדים יכולים לשחק ברחובות. לא כמו שם בתי כנסת, ספרדי גדול ואשכנזי, בית ספר ענק גם כן היה שם. היה בהחלט יישוב שהולך ומתפתח, בתחילתו היה יישוב לא כל כך מקיים תורה ומצוות, לא היה לרב אליאל מניין אפילו בשבת, אבל אחר כך לאט לאט התגבשה הקהילה, גם הקהילה הדתית, גם הספרדים, גם האשכנזים, והתנהלה שם העיר בצורה נפלאה. לקראת, אחרי ההחלטה הזאת לפנות את המקום הזה, שזה לקח כמה שנים שפינו את המקום בפועל, אז לא יודע זה, מי היה בעל הרעיון הגאוני הזה, שלחו לימית משלחות גדולות של עורכי דין. וכשהיית בימית שם, יכולת לראות על הקירות, התחרות בין עורכי הדין, כמה אחוזים הם יקבלו מהפיצויים שיקבלו אנשים שיפנו את המקום. היום באמת זה יצר אווירה קשה ביותר בתוך היישוב, כי אנשים הבינו שזה הולך להיות, ובאמת כל הנושא הפך להיות נושא כלכלי, אצל חלק מהאנשים כמובן. הרב אריה בכלל לא רוצה לקחת את הכסף, אבל ככה זה היה. היו מריבות בין עורכי הדין כביכול בתוך היישוב, ולאט לאט אנשים מסוימים, אולי אפילו רוב האנשים, קיבלו פיצויים ועזבו את המקום, ובכל מקום שנעזב נתפס על ידי הציבור שלנו. כמו שאמרתי, היינו שם 3,500 איש, רובנו לא היו תושבי המקום, חלק תושבי המקום נשארו, בעיקר הדתיים, ובראשם הרב אריאל, והתבצרנו בתוך הבתים. וזה כאן השולחן ערוך, מה כן מותר לעשות ומה אסור לעשות. אני קורא מספר ה' בדעת התורה הזאת. הציבור היהודי הגר בימית ייאבק בכל כוחו על אחיזתו באדמת הקודש, אדמת ארץ ישראל, יגן על עירו ועל ביתו כיגן כל אדם על מקום הולדתו, ולא יזוז ממקומו בשום פנים. בדיון שנערך בהשתתפות ראשי המטה האחראי, סוכם, ההתארגנות וההתנגדות לעקירה של המשפחות תהיה בהתבצרות בדירות. הנוער, אני עובר לצד שמאל, הנוער ירובו יהיה בקבוצות וישמע באופן מוחלט להוראות המדריכים. בכל קבוצה היה לה אדם יותר מבוגר שהיה איתם עם החבר'ה האלה. ואני קורא ג' על הגגות יעלו רק בוגרים ולא צעירים ולא בנות. אין להשתמש בחומרי התבצרות חריגים. בשום פנים אין להשתמש בחומרים דליקים. הרמת יד צריך להיות פה. והסתת אלבונות חמורים ביותר, ואזרחים וחיילים נקראים להימנע בחירוגונדה. לא החיילים ולא האזרחים יקללו או ידברו אחד עם השני בצורה נוראה. בני הנאורים אשר נחלצו ובאו לעזרת ימית, הרבה פעמים ההורים תצלצלו לרבנים, תשלחו את הילדים חזרה, זה מסוכן. אז מי שעושה, יש לו בעיות כאלה, נקראים להישאר במקום, ובמקרה של בעיות הקשורות בהורים, עליהם לפנות אל רבניהם ומוריהם. הכל היה מאורגן באמת בצורה מאוד יסודית. ומדינתנו התנה והנחרצת הננו מחזקים את מדינת ישראל ושומרים על שלומו של צה"ל ורוחו, וישועת השם תסגבנו ותאמצנו. התקדים הראשוני להתנהגות, איך מתנהגים כשחס ושלום באים לפנות, זו הייתה ההתנהגות של הרב צודה בעצמו. זה כבר דיברנו בעבר. בהתנחלות הראשונה שהייתה בסביבות אלון מורה של היום, אז רב צודה בעצמו השתתף, אתם רואים פה את התמונה שלו, נאחז בגדר, והוא, כשבא אלוף פיקוד מרכז לפנות את ה-80 חבר'ה שהיו שם, אז הוא היה גם קרוב לרב צודה, הוא מקודם נצטו בכל מיני דברים אחרים. רב צודה אמר לו, אני לא שמעתי את המילים האלה, אבל אלה שהם מסביב שמעו, שהוא אמר לו, אתה תפשוט את המדים שלך ולא תשתתף פה בפינוי של יהודים. ואחר כך הוא נאחז בגדר, כמו שאתם רואים אותו פה, גם פתח את המעיל שלו, היה לו פרק כזה, נאחז בגדר, ואמר, אפילו אם תראו בי, אני לא זז מפה. לא שאני חושב שהיה לו אב ואמינה שירו בו, אבל זה בא להדגיש את העוצמה ואת הכוח ואת התקיפות באמונה הזאת שאנחנו נמצאים עכשיו בשטח ארץ ישראל, ושאנחנו אפילו ש... המליצו לנו לעבור על איזה הר אחר, הוא לא רוצה לזוז מפה. פה הוא נטש גם העץ, והוא אמר שהוא מפה לא יזוז. וזה אחר כך, כשאנשים ראו את הדבר הזה, אני לא יודע אם זה היה בטלוויזיה, לא זוכר כבר אם הייתה טלוויזיה באותו הזמן, אבל העיתונים כולם ראו יהודים מבוגר, בן 84, כמו שכתבנו פה, נאחז בכוח, הוא גם היה עם מסמר גופנית מאוד חזקה, הרב ציודה. נאחז בצורה כזאת, ואתה ראית שזה אמיתי, זה לא איזה מין פטנטים או הצגות, זה היה דבר אמיתי לחלוטין. וזה באמת היה אחר כך קריאת הכיוון לכל המקרים של אחר כך, שלצערנו היו די הרבה מקרים של פינויים, ללמוד דוגמה מרב ציודה בעצמו. ואני קורא פה בשלב יותר מאוחר, רב אברום שפירא, זכר צדיק לברכה, לפני פטירתו, זה היה, כמו שאתם רואים פה, מספר 5, זה הקרוז האחרון שהוא כתב, חתם עליו, יחד עם הרב אליהו, זיכרונם בברכה. נוסח הקרוז הזה בערך שבועיים לפני יום כיפור, ורב אברום היה כבר מאוד מאוד חולה, והיה קשה אפילו לחתום. אתם יכולים לראות, פעם אני חושב שבאת לכם צילום של החתימה הזאת, חתימה מאוד לא ברורה, אבל הוא בהתחלה לא יכול היה לחתום, ובערב יום כיפור, הוא נלקח לבית חולים. אתם יודעים שחמישה ימים אחרי זה הוא נפטר, בליל חג הסוכות, בליל הראשון של חג סוכות. ובאמת, בכוח מאוד מאוד גופני, חזק, שהתגבר על עצמו וחתם על הקרוז הזה. ותראו מה שכתוב פה במספר 5. בערב יום הכיפורים תשס"ח, אנו קוראים לכל בית ישראל למחות בכל תוקף על הדיבורים והכוונות של ראש הממשלה ואנשי ציבור, בדבר מדינה פלסטינית ונסיגה משטחי הקודש של ארץ ישראל. זה כאילו נכתב גם כן להיום. מספר 6, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל וניתנה לנו לנחלה על ידי בורא עולם, ואין זכות לראש הממשלה ולכל אדם למסור חלקים ואף לא גרגיר מארץ ישראל הקדושה. ארץ ישראל כולה על פי גבולות התורה הייתה שייכת בעבר ושייכת בהווה ובעתיד אך ורק לעם ישראל. ואסור באיסור תורה חמור לוותר על שטח כלשהו מארצנו הקדושה. האם לא למדנו לקח מגירוש אחינו הגיבורים, תושבי גוש קטיף, צפון השומרון, שניקו מבתיהם? אנו קוראים לציבור למחות נגד דיבורים אלה ולראש הממשלה לחזור בו ולדאוג לזכויות של עם ישראל בארצו. זה פחות או יותר דף אחד. עכשיו אני אחלק לכם פה עוד דף אחד. זה היה הוראות למייסי, שנתן רב אברום. דברים מאוד מפורטים. אני לא אקרא פה את הכל, אתם יכולים לקרוא את זה לבד. אבל לפני שאני מתעסק עם הדף הזה, אני רוצה להשלים לכם. כתבתי לכם פה למטה בדף הזה שאתם קוראים עכשיו, שכבר מעבר, בשיעורים ממספר 41-45 בסדרה שלנו, התעסקנו קצת בעניינים האלה. ואני רוצה רק לחזור על כמה דברים שנמצאים שם, לפני שניכנס כאן לכמה פרטים בדף שאתם עכשיו מקבלים. תראו, היה אלוף חשוב בצה"ל שקראו לו הרב שלמה גורן, היה ראש עצום מגדולי גדולי ישראל, ידע את כל הש"ס וכל הראשונים והאחרונים, הכל בעל פה, אבל גם היה בעל שכל גדול, וכשהוא ישב במטכ"ל אז הם היו, הוא השתתף גם בדיונים שהם לא שייכים דווקא לענייני תורה. ובמטכ"ל יש דיונים על הגורליים, על כל מיני דברים, על כל מיני מהלכים. וכשהופיע המנשר הזה, או המנשר של רבי יהודה קודם כל, שנקרא לא תגורו, ושם הוא קורא לכל, גם לכל אנשי צבא, להתנגד בכל תוקף לפינוי של, של שטחים בארץ ישראל. אתם מכירים, כולם מכירים את לא תגורו, זה היה באמת הקריאה הראשונה של אחד מגדולי הדור, איך להתנהג ומה לעשות, וגם לגבי האזרחים וגם לגבי החיילים. ואז הרב גורן בעצמו כתב מכתב נוסף, זה כשהוא היה, אני לא יודע אם היה רב ראשי אז או לא, אבל בכל זאת אתם יודעים שהוא גם היה רב ראשי לצה"ל וגם רב ראשי לישראל בעבר. והוא כותב ככה, שאלה, האם חייל, זה לא נמצא אצלכם בדף, האם חייל שמקבל לפנות יישוב יהודי מיהודה, שומרון ועזה, חייב לבצע את הפקודה משום שהיא נתונה על ידי ממשלה שנבחרה באופן דמוקרטי? או שהוא צריך לסרב פקודה? תשובה, ברור כי לפי ההלכה, חייל שמקבל פקודה נוגדת את חוקי התורה, עליו לקיים את ההלכה של התורה ולא את הפקודה החילונית. קל וחומר ממלך, שדרשו חז"ל במסכת סנהדרין, דף מ"ט, את המקרא של יהושע, כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע את דבריך, לכל אשר צווינו יומת, ישוע היה מלך ישראל, ומי שמפר פקודה שלו אז הוא צריך להעמיד אותו, יכול אפילו לדברי תורה, יכול אם המלך אפילו אמר לעבור על דברי תורה, תלמוד לומר, רק חזק ואמץ, הוא פירש רש"י, רק אם הוא מיעוטים, שאם בא המלך לבטל דברי תורה, אין שומעים לו, וכן פסק הרמב״ם, מלכות מלכים, המבטל גזירת המלך בשביל שנתעסק במצוות, אפילו במצווה קלה, הרי זה פטור. דברי הרב ודברי העבד, דברי מי קודמים, אם הוא פוקד אפילו על דין דרבנן, לא צריך לשמוע לו. ואין צריך לומר, אם גזר המלך לבטל מצווה, שאין שומעים לו. על אחת כמה וכמה שנצייד לפקודה צבאית הנוגדת את מצוות התורה, והרי ברור שמצוות יישוב ארץ ישראל היא חמורה, מפני שהיא שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. זה היה הרב גורן. שלושה רבנים גדולים, שורה ראשונה של גדולי הדור, הרב שפירא והרב שאול ישראלי והרב משה צבי נריה, בעקבות הדברים האלה של הרב גורן, בתשובה לשאלתך על דעת תורה בעניין השתתפותך במסגרת שירות המילואים לעזור בפינוי אדמות ומבנים ביש"ע ובגולן, הנה להודיע דעתנו, כיוון שנפסק על ידי רוב הרבנים בארץ שיש איסור לפנות שטחים בארץ ישראל ולמסרם לגויים, לפי מה שנאמר ברמב"ן, רמב"ן מצוות הסדר לזה כוונה, וכן פסקו באחרונה בכנס רבנים שנוכחו בו יותר מ-1,000 רבנים, וכן פסק גם ברבנות הראשית הקודמת וגם במוצאה הקודמת לה, הרי ככל איסור תורה אסור ליהודי לקחת חלק בכל מעשה של סיוע לפינוי, כפי שנפסק ברמב״ם, שאם המלך אמר לעבור על דברי תורה, אין שומעים לו. וזה חוזר עוד פעם ועוד פעם, בכל פעם שהיה איזשהו אבי אמינא, ולפעמים לצערנו הרב גם מסקנה, התפרסמו הדברים האלה. ובאחת ההזדמנויות, הרב שפירא אסף הביתה את כל איחוד הרבנים, היה גוף גדול שנקרא איחוד הרבנים למען ארץ ישראל, החתים שם את כל האנשים, בעקבות, בראש החתימה הזאת, אז הוא כותב, ידועים דברי מרן הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, בקרוז המפורסם, לא תגורו, החיוב על כל אדם מישראל, ועל כל גדול תורה בישראל, ועל כל איש צבא בישראל, למנוע ולעכב מסירת קרקעותינו לגויים חס ושלום בכל אומץ ועוז, ומן השמיים יסיונו. חתומים פה רשימה של רבנים חשובים על הדבר הזה. עכשיו בואו נסתכל קצת במה שאתם קיבלתם ממני עכשיו, את הדף הזה. תראו, פה יש בהחלט פירוט, גם לגבי האיסור הזה של פינוי בכלל שטח בארץ ישראל, וגם לגבי, לצערנו הרב, כשלפעמים מפנים, אז זה נוצר מצב של גזל, ומצב של פגיעה בבתי כנסת, ורב אברום מונה פה כמה וכמה איסורים נוספים על האיסור הזה לסגת משטח בארץ ישראל. נגיד, אני קורא א', לפי דין תורה, חל איסור גמור למסור קרקע של ישראל לנוכרי, משום לאו דלא תכונם, שכתוב בספר דברים, בתחילת דברים, או משום ביטול מצוות יישוב ארץ ישראל, זה הרמב"ן מצוות עשה ד', אני מחייב את כל יחיד ויחיד מישראל. איסור זה חל על כל יהודי, אזרח וחייל כאחד. פקודה להשתתף בפינוי יהודים מביתם על מנת למסור את הקרקע לנוכרי, מפקודה נוגדת את דת תורתנו הקדושה, ואסור לקיימה. כל פקודה נוגדת את ההלכה והכופה לעבור על דברי תורה, אין לה תוקף. בסדר? עכשיו תראו משהו ממשיך הלאה. יש כאלה שאומרים, נו, אנחנו לא במעגל הראשון ולא במעגל, אנחנו במעגל השלישי. כנגדם אומר רב אברום בעוד ב', איסור מסירת קרקע לנוכרים חל איסור לסייע לעוסקים בעבירה, משום כך אין לחסום את הדרך. בהתחלה הייתה חסימה שאי אפשר יהיה לגשת לגוש קטיף, אז לחתימה נסתרה, החסימה הייתה על ידי הצבא ועל ידי המשטרה וכדומה, אז הוא מוכן נגד החסימה הזאת. ואחר כך הוא ממשיך, ועוד ג', חייל או שוטר הפוגע בקודשי ישראל, משחית חפצי שמיים ותשמישי קדושה, כגון ספרי תורה או תפילין ומזוזות, בין אם נעשה תוך כדי עסק עבירת הפינוי, בין אם לאו הרי הוא מבזה את קודשי ישראל. הנוטץ דבר מבית הכנסת, יש לו איסור של לא תעשו כן להשם אלוקיכם. מי שמזיק לרכוש של מתיישבים, אז זה גזל. גזל זה אחת העבירות החמורות ביותר, לא נחתם זר דינם, אלא על הגזל. ו... מזיק בוודאי שלא, וכל שכן להתנהג באלימות עם אנשים ולהרביץ לאנשים. ואני קורא, על כל יהודי לעשות כל אשר ביכולתו למניעת העבירה. כמו כן חלה חובת מחאה על כל יהודי ויהודי, גם אם הוא לא נמצא שם. כמובן שאין לנקוט באמצעים אלימים נגד חיילי צה"ל או שוטרי משטרת ישראל. כלומר, לא יורים על השוטרים, ולא, אבל בהחלט מתנגדים. איך מתנגדים? אז אנחנו ראינו מקודם את השולחן ערוך הזה שרב אברום חתום עליו. אבל אני רוצה אולי להוסיף עוד משהו. הדוגמה הקלאסית למה כן עושים, היא הייתה באמת בימי. ואני חושב שעל כל הפרטים גם דיברנו, כשרב צבי יכול היה לדבר איתנו, דיברנו איתו גם כן על הדבר הזה. אנחנו פשוט התבצרנו בתוך הבית, שמנו שקי חול על החלונות, חסמנו את הכניסה של הבית, שיהיה קשה להיכנס לתוך הבית, וישבנו ולמדנו שם. אנחנו היינו קבוצה של ישיבת מרכז הרב וישיבה לצעירים, וזה היה בבוקר הפינוי, זה מה שעשינו. כשבא בא חייל לפנות אותנו, היה איזה רב סרן שהוא בא מפיקוד צפון, סרן שבא מפיקוד צפון, והתחיל לדבר אותנו מאחורי הדלת, הוא אמר, תראו, אתם גורמים, עכשיו יש איזה מתיחות בצפון, אתם גורמים לזה ש... חיילים צריכים לבוא ולבזבז את הזמן שלהם פה, תפתחו את הדלת ותלכו מפה. אז אמרנו לו, תשמע, אתה, מה אתה, איפה אתה נמצא? הוא אומר, אני סרן מפיקוד צפון. אז אמרנו לו, אני גם סרן מפיקוד צפון, אבל אם אתה סרן מפיקוד צפון ואתה יהודי, אז בוא תיכנס בפנים, תתנגד לפינוי. זה מה שהתורה אומרת. והיה ככה מסע ומתן הלוך וחזור, לא יצא מזה שום דבר. באמת את הדלת הם לא יכלו לפרוץ, אבל הם פרצו אלינו דרך הקיר, היה להם פטישים גדולים של 8 קילו, זה היה די פיקוח נפש, כל החדר התמלא אבק, היו שם גם ילדים צעירים, שבעל צעירים, וככה הם הוציאו אותנו כל אחד, 4 חיילים בכוח, דרך הפרצה הזאת שפרצו, שמו אותנו בתוך אוטובוסים, ולצערנו הרב, היו גם כמה בני תורה שאמרו, אם הממשלה עושה דברים כאלה, אז אין מצוות יישוב ארץ ישראל, כי הממשלה הרי לא רוצה את השטח הזה. אז אם הממשלה לא רוצה, אז אין במצוות יישוב ארץ ישראל. וגם באו וצעקו עלינו, אתם הרי בסך הכל לא לוקחים אתכם לחוץ לארץ, לוקחים אתכם לכל אחד לביתו בירושלים, באמת הם מסיעים את כל אחד מאיתנו הביתה. אז גם בירושלים יש מצוות יישוב ארץ ישראל, אז בואו תעזבו את המקום הזה. וצערנו הרב, אנשים לא למדו את הרמב"ן. הרמב"ן בספר המצוות, מצוות עשה ד', כותב מפורש שכל אחד מישראל צריך לדאוג שכל ארץ ישראל תהיה מיושבת. נכון שכל אחד מאיתנו יש לו, הוא מוגבל באופן טכני, אבל הוא חייב בהחלט לדאוג לא רק לעצמו שיש בארץ ישראל, אלא לכל עם ישראל שיש בארץ ישראל, ולכל היהודים שישבו בארץ ישראל. ולכן בהחלט השתתפות בדבר כזה, או אי התנגדות לדבר כזה, היא השלמה עם גזרה נוראה ש כלולה בתוך המצווה הגדולה הזאת. אתם יודעים, פעם אחת נשאל מרן הרב זצ"ל, האם יהודי שבא לארץ ישראל ועושה עלייה לארץ ישראל, האם הוא מברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קדישנו צבא צבאנו ליישב את ארץ ישראל? אז יש איזו תשובה יפה של הרב מימון, יש קיצור שולחן ערוך הוצאת הצד הרב קוק. הרב מימון באריכות רבה דן בנושא הזה. אחר כך הוא אומר שהוא שאל את מרן הרב זצ"ל את השאלה הזאת, האם באמת אדם צריך לברך, הוא צריך לברך שהחיינו כשהוא בא לארץ ישראל. אז הרב כותב לו תשובה. תדע לך שמצוות השטח של הרמב"ן כתוב ככה: קודם כל צריכים לכבוש את השטח, וצריך ליישב את השטח, ואסור להושיב שום משטר זר בשטח הזה, וצריך לפתח את השטחים, לבנות בתים, לפתח חקלאות וכדומה. כל זה כלול במצוות עשה ד' של יישוב ארץ ישראל. ומכיוון שהמצווה הזאת היא לא חד פעמית, כשאתה באת לארץ ישראל, נכון, אז יש לך עכשיו את האפשרות הטכנית לבצע את מה שצריך עוד לבצע, להתיישב ולפתח את הארץ ולהגן על הארץ וכדומה. ומכיוון שזו מצווה מתמשכת, היא מתמשכת הרבה מאוד זמן, אנחנו לא מברכים על מצווה, אנחנו מברכים תמיד על המצוות שנגמרות עכשיו. אז על זה אנחנו מברכים. עכשיו כתוב המצווה הזו, לטאטא בציצית, להניח תפילין וכדומה, אבל במצוות האלה שיש להם התמשכות, אז אנחנו לא מברכים, כי אנחנו לא גמרנו עדיין את המצווה. אנחנו עכשיו רק בפתח ההתארגנות לקראת קיום כל המצווה הזאת. ומכיוון שאנחנו חייבים, כל אחד מאיתנו, ליישב את כל ארץ ישראל בכל השטחים, ואנחנו בהחלט, זה דבר שלוקח אותו, זה תהליך די ארוך, אז בהחלט אנחנו לא מברכים על זה ברכה. זה ברכה, הברכה היא, זה מעל הברכות, לא שזה חס ושלום איזה מצווה פחותה, זה מצווה הרבה יותר גדולה, שלוקחת הרבה שנים והרבה מאמצים והרבה השקעה וכדומה, ולכן מצווה כזאת מתמשכת. עכשיו הוא מדבר על זה, הרב מדבר על זה באריכות, מוכיח את הדבר הזה מכל מיני מקומות, ולכן בהחלט אין טענה כזאת. ראש כל הממשלה בכלל היא לא בלבטית על השטחים. מי שבא לבית של השטחים האלה זה כל עם ישראל שהיה בעבר ושהווה בהווה ושיהיה בעתיד. זה לא בעלות פרטית של ממשלה. גם ברוך השם מי שזוכה להיות פה, ברוך השם שיש לנו ממשלה, ואנחנו אומרים הלל ביום העצמאות, עכשיו כבר הלל שלם, וגם ביום ירושלים, והכל אנחנו שמחים, כמו שאומר הרמב״ם שחזרה מלכות ישראל, מלכות לישראל. אבל זה לא סותר את מה שהרי לא, נכון, צריכים לכבד את מלך ישראל, יש המון דברים של כבוד המלך וכדומה, אבל יש מגבלות. המגבלות הן במקרה שהמלך הזה הוא לא אומר לעשות משהו נגד התורה או משהו נגד הרבנן. אז אנחנו בהחלט שומעים לו וכדומה, כמובן גם בדברים אחרים שהוא פוגע בהלכה, אז אנחנו לא שומעים לו. אבל באופן כללי, אז זה טוב שיש מלכות ישראל, ברוך השם, זכינו אחרי הרבה אלפי שנים, אבל זה לא הממשלה הזאת היא לא אחראי, לא בעלת הבית, זה לא הנדלן של הממשלה. זה שייך לכל כלל ישראל, ואני לא יודע מי אימץ את מי, אבל גם בן גוריון, באחד המאמרים שלו, כותב את הדבר הזה. זה כותב רב צבי יהודה הרבה פעמים. אנחנו לא, גם היהודים באמריקה הוא כותב, הם אחראים, הם בעלי בתים על השם. הוא כותב, אין לך אדם מישראל שאין לו ארבע אמות בארץ ישראל. אנחנו לא יכולים להגדיר כל אחד איפה ארבע אמות שלו. אבל אין לך אדם מישראל, גם אם הוא לא נמצא בארץ ישראל, שאין לו בארץ ישראל שטח. ואף אחד לא יכול ללכת לשאול את כל, כל האלה שכבר בעבר הורישו לנו את ארץ ישראל, ושבעבר, בעתיד יהיה ארץ ישראל שלהם. אין שום אפשרות ובעלות של הממשלה, גם עם כל גדלותה של הממשלה, על השטח הזה. ולכן בהחלט אסור לשמוע בכל הממשלה הזאת, וצריכים לשם, בכל תוקף להתנגד לדבר הזה. יש מגבלות, אנחנו יודעים. אבל אני קורא מספר ו' בתשובה הזאת לחייב ולשוטר, על כל יהודי לעשות כל אשר ביכולתו למניעת העבירה, כמו כן חלה חובת מחאה. ועכשיו יש פה הערה מאוד חשובה. מי פוסק בעניינים האלה פסקי הלכה? רב אברהם היה חוזר על זה הרבה מאוד פעמים, ופה הוא כותב את זה כאן מפורש. גם אם יהיו רבנים מסוימים שיחשבו אחרת, רק גדולי תלמידי החכמים שבדור, כוחם לפסוק בשאלות חמורות בכל חלקי התורה, ופסקיהם מקובלים בישראל, ראויים לפסוק בשאלות אלה הנוגעים לכלל ישראל. כלומר, בוודאי, כל רב מקומי, אז הוא פוסק. אם בא יהודי ושואל אותו שאלה בהלכה, וכתוב במשנה ברורה, וכתוב בשולחן ערוך, או בכף החיים, או בכל המקומות האלה, אז הוא פוסק לו, בוודאי. אבל אם זה דברים שהם נוגעים לכל כלל ישראל, כמו הבעיה שעכשיו אנחנו עוסקים בה, כל מי שלא הגיע למדרגה זו, עליו להימנע מלפסוק בעניינים אלו. אם בכל זאת מורה הלכה כבר קרא עליו הרמב״ם, רשע שוטה וגס רוח, ועליו נאמר כי רבים חללים מפילה. ועליו נאמר ושומעים כל הרוגיה, אלו התלמידים הקטנים שלא הרבו תורה כראוי ומבקשים להתגדל בפני עמי הארץ, או בין אנשי עירם וקופצים ויושבים בראש לדין ללראות בישראל, הם מרבים מחלוקת וכו' וכו'. אחר כך הוא ממשיך הלאה בעוד חטא, הנוקטים למעשה כפי מה שפסקו להם הרבנים, אם יש להם רבנים כאלה שפסקו להם שהדבר הזה הוא לא צריכים להתנגד, שלא הגיעו לדרגת הוראה בנושאים אלה, אינם בגדר שגגים, ועתידים גם הם לתאם את הדין. זה בהחלט באופן מאוד מאוד תקיף וחריף, אבל תדעו לכם, גם בפועל, אני יודע במקרה אחד, אבל אני חושב שבהרבה מקרים, בגלל שיש התנגדות כזאת, ויש, ככל שההתנגדות תהיה יותר גדולה, עם כל קדושת הצבא והמשטרה והחיילים והמדינה, אבל ככל שאנחנו יותר נעמוד על מה שכתוב פה, אנחנו נצליח. זה כתוב, אני זוכר שפעם אחת, בוקר אחד, אנחנו באנו לישיבה, וראינו שמוטה גור בא לרב אברהם. אז רב אברהם תמיד היה נוהג לפעמים, הרבה פעמים. היה קורה לנו גם כן, שנשמע משהו מדבר איתו. אז הוא בא בבוקר לרב אברהם, והוא אמר, תדעו לכם שהרב שפירא הציל את תל רומדה. כי הייתה כבר התארגנות לפנות את תל רומדה שבחברון. לא זוכר באיזה עניין, מה היה הרקע לדבר הזה. והיו כבר בולדוזרים, וכבר היו מנופים גדולים כדי לסלק את היהודים משם. וכשיצחק רבין שמע את הפסק הזה של רב אברהם ושל הרבנים שהיו איתו יחד בעניינים האלה, הוא מאוד חרד שיהיה פה סירובי פקודה וכדומה, אז הוא ביטל את הדבר הזה. הוא אומר, אז בא מוטה גור להגיד יישר כוח לרב אברהם, שהוא בנה עיר חדשה בישראל שקוראים לה תל רומדה. אז צריך לדעת בהחלט אם אנחנו אמיתיים ואנחנו נקיים את הדברים האלה כמו שצריך במגבלות שכתובות וכדומה, אז בעזרת השם אנחנו בסופו של דבר נצליח ושארץ ישראל כולה בשלמותה תהיה בידינו, וגם שמה שעוד לא בידינו יהיה בסוף בידינו. אתם יודעים שרב אברהם, רב ציודה, סירב לחתום על איזה מנשר כזה אחרי מלחמת ששת הימים, אני חושב שהזכרתי את זה כבר פעם, אחרי מלחמת ששת הימים, פתח קבוצה שנקרא ארץ ישראל השלמה. אני חושב שבאחד השיעורים הבאתי את הפתק הזה. היו חברים בה כל מיני אנשים, בעיקר אנשים לא דתיים, נתן אלתרמן ואחרים, אלוף יופי, ועוד רשימה מאוד מכובדת של אנשים מכובדים ומקובלים בישראל. גם הרב נריה גם היה חלק מהקבוצה הזאת, והם כתבו, אני חושב שזה היה חודש או חודשיים אחרי ששת הימים, ברוך השם, ארץ ישראל השלמה כבר בידינו, ואסור לתת שום מילימטר מהשטחים האלה לגויים. והם באו עם זה לרב ציודה, ורב ציודה אמר, אני לא יכול לחתום על דבר כזה. לא יכול לחתום. שאלו אותו, מה זה? אתה ארץ ישראל השלמה. הוא אומר, אתם כתבתם פה דבר לא נכון. כתבתם ארץ ישראל השלמה כבר בידינו, זה לא נכון. עבר הידן לא בידינו. שטחים מסוימים בסוריה עדיין לא בידינו. תכתבו חלק גדול מארץ ישראל השלמה חזר אלינו כבר, נמצא בידינו. תשנו את זה, אני אחתום. אז הם אמרו, זה כבר חתומים פה 40 אנשים, אתה יודע מה זה חתום 40 אנשים, שכל אחד יש לו הערות על הנוסח וזה, אנחנו לא יכולים לשנות את הדבר הזה. אז הוא אמר, טוב, אני לא חותם. אבל בעקבות זה הדבר הזה, אז הוא כתב את עלות הגורו שלו, הראשון, ושם הוא באמת כותב, מה שאמרנו, מה שהזכרתי פה מקודם, שעל זה גם הסתמך רב אברום, שכל אדם צריך בהחלט לא להסכים ולהתנגד בצורות מסוימות, כפי שיורו לו רבותיו. באמת גם, לא יודע, בכל פינוי שיש חס ושהיה, חס ושלום, אז תמיד היו צריכים להיות שם גם רבנים, והרבנים היו צריכים להורות מה כן מותר לעשות ומה אסור לעשות. לא הכל נהיה הפקר בנסיבות האלה. אבל באופן עקרוני צריך בהחלט, בעזרת השם, לקיים את מה שכתוב פה, מה שרבותינו הגדולים, בשורה הראשונה, כמו שרב אברום אומר, תלמידי חכמים הגדולים שבדור, פסקו לנו. בעזרת השם נקווה שזה יהיה רק תיאורטי ולא יצטרכו שום דבר, אבל מצב אכן זה לא דבר שלא צריך לעשות אותו. צריך להתכונן לכל דבר. כל טוב. שבת שלום.